אתם מאזינים לכאן בהרצה עוד.
היי, ברוכים הבאים לחיות כיס. אני צליל אברהם.
ואני ישראל פישר.
ולפני קצת יותר משנה שידרנו כאן את הפרק כסף בחינם. פרק על חזון כלכלי אופנתי וחדש שפרץ אז בסערה לעולם כשממשלת פינלנד פתחה בניסוי ממשלתי שבו היא חילקה לאזרחים כסף במתנה. כולם דיברו אז על זה ששוק העבודה שבור, שהאוטומציה הולכת פשוט לחסל מיליוני עבודות, ושיכול להיות שככה תיראה הכלכלה החדשה, שכולנו נקבל כסף מהמדינה בלי לעבוד. מאז השתנו כל מיני דברים והבטחנו שנעדכן. אז הנה הפרק כסף בחינם מלפני שנה. פרק שעשיתי עם שאול אמסטרדמסקי, ואחר כך ישראל פישר יעדכן פה על מה קרה מאז.
אז ענה נעימה.
שאול, כמה ימים אתה עובד בשביל להרוויח 2,000 שקל?
אוקיי, מה?
אוקיי, לא אתה. נגיד, ישראלי שמרוויח את השכר הממוצע. כמה זמן הוא עובד בשביל 2,000 שקל?
משהו כמו 4 ימים.
יופי. אז בתחילת החודש, 2,000 פינים התעוררו בבוקר, ולפני שהם עבדו אפילו דקה אחת, הופקדו בחשבון הבנק שלהם 560 יורו. זה קרה גם בחודש הקודם ובזה שלפניו, ובעצם מתחילת 2017.
We are paying to 2,000 unemployed persons 560 euros net a month.
הכירו את פרופסור אולי קנגס, המנכ״ל קלע, הביטוח הלאומי הפיני. הוא מנהל פיילוט יוצא דופן מטעם ממשלת פינלנד. קנגס הוא בעצם הפקיד שמפקיד כל חודש 560 יורו בחשבון של 2,000 פינים מובטלים שנבחרו אקראית להשתתף בניסוי. הם מקבלים את הכסף הזה לא משנה מה, בין אם הם מנסים למצוא עבודה ובין אם הם יושבים בבית ורואים טלוויזיה כל היום. קוראים לזה Universal Basic Income, הכנסה בסיסית לכל.
ברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי.
ואני צליל אברהם, ובפרק הזה נדבר על אחד המושגים שהולכים ונעשים אופנתיים בשנה שנתיים האחרונות.
בין אם קוראים לזה הכנסה בסיסית לכל או שכר אוניברסלי, הרעיון הוא אחד. לשלם לכל אזרחי המדינה משכורת קבועה כל חודש בלי שום תנאים, בלי שהם יצטרכו לעבוד ובלי שהם יצטרכו לעשות שום דבר אחר בתמורה.
כסף בחינם.
כסף בחינם. אבל הכוונה היא לא לשלם לכם מלא כסף בשביל שתשבו בבית ולא תעשו כלום, אלא לקצת כסף בחינם. משהו שמאפשר לכם להיות עם הראש מעל המים. משהו שאפשר לחיות עליו גם אם בצמצום בתקופות קשות במיוחד, או להיעזר בו כדי ללמוד, או כדי לחפש עבודה עוד קצת זמן אם אתם מובטלים, ולא לקפוץ על הדבר הראשון שהציעו לכם גם אם הוא נורא לא מתאים לכם. אז מה קרה שהפינים החליטו לחלק כסף בחינם?
אז בפינלנד יש 8% אבטלה.
וואו, זה ממש הרבה.
כן, זה יותר מהממוצע ב-OECD, ובעיקר עומד בניגוד לאופן שבו אנחנו תופסים את פינלנד. אז הממשלה הפינית מחפשת דרך לפתור את בעיית האבטלה. והם אומרים משהו שמוכר גם לנו. כשאתה משלם לאנשים דמי אבטלה, אתה בעצם מציב אותם בפני שתי אפשרויות. אחת, להמשיך להיות מובטלים ולקבל כסף. השנייה, למצוא עבודה ולקבל עונש, להפסיק לקבל את הכסף.
נכון. ובגלל זה המנגנון של דמי אבטלה הוא מוגבל. הוא יכול להיות מוגבל בזמן. למשל, תקבל דמי אבטלה רק במשך חצי שנה. ואם עדיין לא תמצא עבודה, אז נפסיק לשלם לך בשביל לתת לך תמריץ יותר אגרסיבי למצוא עבודה. וזה יכול להיות מוגבל גם בסכום, כלומר, נשלם לך לאורך זמן, אבל ממש מעט, בשביל שתהיה חייב למצוא עבודה להתקיים.
גם בפינלנד זאת השיטה, רק שהם משלמים את דמי אבטלה במשך תקופה הרבה יותר ארוכה מבישראל, שנה שלמה. אבל אז, אם אתה לא רוצה עבודה, אין יותר דמי אבטלה. ואם בזמן התקופה הזו אתה מוצא עבודה, אבל רק עבודה חלקית, בשכר חלקי, זה נוגס לך בדמי אבטלה.
וכאן נולד משהו שנקרא מלכודת העוני. אם בן אדם חי על קצבה, והוא יודע שברגע שהוא ימצא עבודה, אפילו בשכר ממש נמוך, הממשלה תפסיק לתת לו את הקצבה או תקטין אותה במידה משמעותית, הוא אומר לעצמו, רגע, בשביל מה לי ללכת לעבוד? עדיף לי פשוט לחיות על הקצבה. כך או כך אני חי בעוני, אז כבר עדיף לא לעבוד.
וזאת הבעיה שהממשלה הפינית החליטה שהיא רוצה לתקן. השיטה הנוכחית לא פותרת את בעיית האבטלה. עובדה, למרות שדמי האבטלה מוגבלים, שיעור האבטלה בפינלנד עדיין גבוה, והוא גבוה לפחות מאז תחילת המשבר הכלכלי הגלובלי ב-2008.
וכאן נכנס הסיפור של מודל ההכנסה הבסיסית לכל.
בפינלנד החליטו לבדוק מה יקרה אם נעשה משהו הפוך לחלוטין, הפוך לחלוטין מהאינטואיציה שלנו, הפוך לחלוטין מהאופן שבו הרגילו אותנו לחשוב. הם אמרו, מה אם במקום להוריד את הקצבאות כדי שאנשים יהיו חייבים לעבוד, פשוט נשאיר אותן. כלומר, תמצא עבודה, אל תמצא עבודה, תקבל כסף בכל מקרה, לא משנה מה. אתה תתחיל את החודש בפלוס של 560 יורו.
נו, אז איך זה עובד להם?
אז הם עדיין לא יודעים. הניסוי הזה יימשך שנתיים, ובסופו הממשלה הפינית תבחן את התוצאות, ותחליט על פי הנעים להרחיב אותו לניסוי גדול יותר.
רגע, את רוצה להגיד לי שיש מדינות שבהן אשכרה בודקים איך מדיניות ממשלתית עובדת לפני שמקבלים החלטה אם להרחיב אותה לכל המדינה? אשכרה ככה בלי לשלוף שטויות מהמותן? אני בהלם.
אתה רומז למשהו ספציפי?
לא, סתם, תודה.
בכל מקרה יש עוד מדינות כאלה. באוטרכט שבהולנד למשל העירייה עורכת ניסוי דומה מאוד לניסוי הפיני. שם מקבלים 960 יורו למשק בית. באוקלנד בקליפורניה נערך ניסוי שימשך 5 שנים, והוא יוזמה של אקסלורייטור שנקרא Y Combinator, שמחלק ל-100 משפחות $1,500 בחודש. בצרפת ועדה פרלמנטרית מיוחדת שמונתה על ידי הסנאט המליצה לקיים פיילוט הכנסה בסיסית שימשך 3 שנים. עיריית גלאזגו בסקוטלנד החליטה להתחיל ניסוי כזה משלה. ממשלת איטליה עורכת ניסוי ומתמקדת באוכלוסיות עניות בדרום המדינה. ועוד הרבה ניסויים נערכים במדינות עולם שלישי, באוגנדה, בנמיביה, בהודו, שם ארגונים פילנטרופיים עושים את זה. ובמדינות האלה החוקרים בודקים בעיקר אם יהיו יותר יוזמות ועסקים קטנים בזכות ההכנסה הבסיסית, ואם יהיה שיפור בבריאות ובחינוך של הילדים.
או, זה ממש הרבה. רגע, אבל מה קרה שהרעיון הזה נעשה כל כך פופולרי דווקא עכשיו? למה כולם רוצים לחלק כסף בחינם ולראות מה קורה?
יש לזה הרבה סיבות, אבל בשלוש מילים, שוק העבודה שבור.
קצת דרמטי, לא?
The point is that real wages in OECD countries have been stagnating for 30 years.
זה פרופסור גיא סטנדינג, הוא כלכלן בריטי שמתמחה בעבודה, והיום הוא יושב בז'נבה, בשוויץ, כדירקטור בביין, הרשת העולמית למען הכנסה בסיסית. מה שסטנדינג אומר פה זה שהמשכורות במדינות ה-OECD קפואות כבר 30 שנה, ושהן גם לא יעלו ב-20 שנה הקרובות. יש לנו שתי אפשרויות, או שנקבל את זה, או שנשנה את הדרך שבה אנחנו מחלקים הכנסות.
גם אם שיעורי האבטלה הם נמוכים יחסית, וזה אגב המצב רק בחלק מהמדינות, לא בכולן, יש שני תהליכים עקביים שפשוט אי אפשר להתעלם מהם.
לפי הכלכלן דיוויד אוטר מ-MIT, התהליך הראשון הוא גלובליזציה. עבודות טובות בענפי תעשייה שונים שפשוט עוברות למדינות מתפתחות. והתהליך השני הוא אוטומציה, עבודות שפשוט נעלמות לטובת רובוטים ולא יחזרו. בשני המקרים לא נוצרות עבודות טובות חדשות בשכר גבוה שמחליפות את העבודות שהלכו לאיבוד. ומי שמאבד את העבודות האלה הם אנשים עם כישורים יחסית נמוכים שקשה להם למצוא עבודה חדשה.
לפי מחקר מ-2013 של שני חוקרים באוניברסיטת אוקספורד, קארל פריי ומייקל אוסבורן, 47% מהמשרות בארצות הברית נמצאות בסכנה של אוטומציה. כלומר, שחצי מהעובדים עלולים למצוא את עצמם מוחלפים בעתיד הקרוב על ידי רובוטים, ושכל המקצוע שלהם פשוט ייעלם. ב-2014, פרופסור יוג'ין קנדל הציג לממשלה בישראל הערכות דומות.
אגב, אתם יכולים לכתוב בגוגל "Will a robot take your job?" ולמצוא אתר שבו אתם יכולים לכתוב מה אתם עושים, והוא אומר לכם מה הסיכויים שרובוט יחליף אתכם. בכל מקרה, נראה שלהתפרנס מעבודה לא בהכרח תהיה דרך טובה להתקיים בעתיד הקרוב, ולא בהכרח יש לנו פתרון לזה. אז יכול להיות שלא תהיה לנו ברירה אלא לתת לאנשים כסף. זה יקרה או דרך קצבאות ותשלום הרווחה, או דרך השיטה של הכנסה בסיסית לכל.
אבל אם סתם נחלק לאנשים כסף בלי לשאול שאלות ובלי קשר למצב שלהם, אם הם יכולים לעבוד או לא, זה לא יגרום לאנשים שכבר עובדים להפסיק לעבוד?
It's a complete nonsense that if the people who claim that if people had a basic income they'd stop work. I mean, amount, if you gave every Israeli citizen just enough to pay for their food and their rent, do you think that they would all become lazy? Would you or I suddenly become lazy? What happens, in fact, is people who have basic security have more confidence, they're more entrepreneurial, they have more energy, and they want to improve their lives. That's the motivation for all of us.
רגע, את רוצה להגיד לי שגיא סטנדינג אומר שאנשים שקיבלו מהממשלה כסף כל חודש עבדו יותר?
בחלק מהמקרים. בניסוי אחרים הם כן עבדו קצת פחות, 10% או 15% פחות. בניסוי שנערך בקנדה בשנות ה-70, בפעם הקודמת שרעיון הזה הפופולרי, הייתה ירידה של בין 7% ל-17% בהיקף העבודה. זה נורא תלוי בניסוי, בכמה כסף מחלקים, למי מחלקים אותו, והניסויים לא בהכרח ברי השוואה אחד לשני. אבל מה שרואים בכולם זה שמי שכן בחר לעבוד פחות הוא בעיקר שתי אוכלוסיות, אמהות לתינוקות וסטודנטים. בחלק מהניסויים גם נמצא שהכנסה בסיסית מעלה את ההישגים של ילדים בבית הספר ואפילו מורידה את כמות האשפוזים הפסיכיאטריים.
We've done pilots in India where we provided 6,000 men, women and children with a basic income.
סטנדינג מספר פה על פיילוט מאוד גדול שביאן ערכה בהודו. 6,000 גברים ונשים קיבלו הכנסה בסיסית, והתוצאות הראו שם דברים הרבה מעבר לעבודה. הם הראו שאנשים שמקבלים הכנסה בסיסית, הבריאות שלהם משתפרת, התזונה שלהם משתפרת, שזה עוזר יותר לעניים מאשר לעשירים, לנשים יותר מגברים ולנכים יותר מלאנשים אחרים. השורה התחתונה בעיניו זה שאנשים שמקבלים הכנסה בסיסית רוכשים תחושה גדולה יותר של חופש, הם מרגישים שליטה בחיים שלהם, הם יכולים לפתח תחושת מסוגלות גבוהה יותר, וככה זה גם עוזר להם להשתלב בחברה.
אוקיי, אז נגיד שהשתכנעתי. עדיף להיות עשיר ובריא, מעני וחולה, סבבה. אבל מאיפה בדיוק יגיע כל הכסף הזה לחלק לאנשים? איך בדיוק אנחנו אמורים לממן את כל הטוב הזה?
אז סטנדינג והחברים שלו בביון אומרים דבר מאוד פשוט. מדינות מוציאות המון כסף על תשלומי רווחה, והתשלומים האלה רק ילכו ויגדלו כשעוד אנשים יאבדו את העבודה שלהם. והן מוציאות עוד המון כסף רק על המנגנונים שבודקים למי מגיע כסף ולמי לא. אז למה שלא פשוט נבטל את כל הגופים המסורבלים האלה, נבטל את לשכות התעסוקה, נבטל את הביטוח הלאומי, ניקח את כל הכסף שנחסוך ופשוט נחלק אותו לכולם.
אבל זה לא יספיק.
נכון.
אז מאיפה נביא את שאר הכסף?
מאיפה אתה חושב?
שמאלנים חתרנים, נעלי מיסים? אוקיי, אז סקנדינבים בלונדינים עם כסף שאוהבים לשלם מלא מיסים זה חמוד. בישראל אנחנו לא כאלה. יש סיכוי שתהיה הכנסה בסיסית בישראל?
יש סיכוי שתהיה אולימפיאדה בישראל?
יש סיכוי שנארח את המונדיאל?
יש סיכוי שיש שלום?
טוב, הבנתי.
האמת שדווקא יש מישהו שבדק את זה.
אנחנו רצינו לעשות גם כן ניסוי. עושים בכל העולם עושים ניסוי, אז למה שאנחנו לא נעשה פה?
זה פרופסור דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ופיתוח בביטוח הלאומי. הוא השתמש במאגר המידע העצום של הביטוח הלאומי כדי לערוך ניסוי בהכנסה בסיסית מהמחשב במשרד שלו בירושלים.
ואז חשבנו, האם יש דבר כזה במציאות בלי שאנחנו שמים לב?
גוטליב לא רצה לחלק לאנשים כסף, אז הוא מצא מה שנקרא ניסוי טבעי.
ניסוי טבעי זה משהו שכלכלנים נורא אוהבים. בגלל שבכלכלה נורא קשה לעשות ניסויים, כי זה לא שאתם יכולים לקחת מישהו, להפוך אותו לעני, ואז לבדוק מה נסגר איתו אם הוא מקבל פתאום כסף, כלכלנים ממש מחפשים בנרות במציאות עצמה, מקרים דומים יחסית למה שהם רוצים לבדוק, בשביל לאשש או להפריך את התיאוריה שלהם.
זה הניסוי שהוא עשה. הוא אומר, יש אנשים שמקבלים גם ככה כסף כל חודש, בלי תנאים. מדובר באנשים שהתאלמנו בגיל צעיר יחסית כשהם עדיין עובדים, וקרן הפנסיה או ביטוח החיים של בן או בת הזוג שלהם משלמים להם סכום קבוע כל חודש. זה נקרא קצבת שערים.
תגידי, למה לכל הדברים האלה יש שמות כל כך גרועים? שערים. לא יכלו למצוא מילה יותר נעימה במילון? נגיד, קצבת קח את זה בקלות גבר, או קצבת תתנחמי בכסף?
אין קופירייטרים בביטוח הלאומי.
לא, אין. בכל אופן, מאחר שכל ניסוי צריך גם קבוצת ביקורת, גוטליב מצא קבוצת ביקורת טבעית בניסוי הטבעי שלו. אנשים שהתאלמנו בגיל צעיר יחסית, שלבן או לבת הזוג שלהם לא היה ביטוח חיים, ולכן הם לא מקבלים קצבת שערים.
אז יש לנו שני סוגים של אנשים. כאלה שמקבלים כסף כל חודש מהביטוח, וכאלה שלא. ועכשיו, בואו נראה מה קרה איתם.
גוטליב מודה שאין לו עדיין ממצאים מקיפים מספיק, אבל מה שיש לו הוא זה. אנשים שמקבלים כסף כל חודש נוסף על ההכנסה שלהם, מקטינים קצת את היקף העבודה שלהם, בשיעור של עד 20%. אבל זה קורה רק בשני תנאים. רק אם הם כבר מרוויחים שכר סביר, ורק אם הכסף שהם מקבלים כל חודש מהווה תוספת משמעותית להכנסה שלהם.
בעצם גוטליב גילה שקצבה של 1,000 או 2,000 שקל היא כמעט לא משמעותית. לעומת זאת, 4,000 שקל יכולים לגרום לאנשים להפחית שעות עבודה. אבל גם זה רק אם הם כבר מרוויחים בסדר. זאת אומרת, מישהו שמרוויח שכר מינימום ומקבל 4,000 שקל, לא יפסיק לעבוד. מי שמרוויח 8,000 שקלים או 12,000 שקלים, עשוי להפחית קצת את היקף העבודה שלו.
אז נכון, הניסוי הזה הוא קצת בעייתי, כי אפשר לחשוב על עוד סיבות מדוע אנשים מקטינים את היקף העבודה שלהם כשבן הזוג שלהם פתאום מת. למשל, הם צריכים לגדל את הילדים.
נכון, ומצד שני, גוטליב אומר שיש לניסוי הזה יתרון על פני ניסויים אחרים. בניסויים מוגבלים שנערכים לשנתיים שלוש, אנשים יודעים שהניסוי ייגמר, והם יצטרכו לחזור לשוק העבודה בסוף, אז הם יותר מהססים לעזוב. פה הקצבה היא לתמיד.
אבל בשורה התחתונה, מה שהניסוי הזה מראה עד כה, שהכנסה בסיסית ברמה נמוכה מספיק, לא גורמת לאנשים להפסיק לעבוד, או להקטין את היקף העבודה שלהם. אבל בוא נדבר שנייה תכלס על המספרים. נגיד שאנחנו רוצים לשלם לכל האנשים בישראל הכנסה בסיסית קטנה כזאת. כמה כסף זה יעלה?
אין סוף. אין מספיק ספרות במחשבון. גם את החישוב הזה כבר עשו בביטוח הלאומי.
ועכשיו אני אגיד לך כמה זה אוכלוסייה. אנשים בגיל העבודה 2015. 4.6 מיליון. עכשיו, אני רוצה לשלם להם נגיד 3,000 שקל. זה נותן לי 167 מיליארד שקל בשנה.
167 מיליארד שקל?
בשנה.
די, נו, זה כמעט חצי מכל תקציב המדינה. יש לו גם רעיון מאיפה להביא את הכסף הזה?
כן, מהביטוח הלאומי.
סמנכ"ל הביטוח הלאומי מציע לבטל את הביטוח הלאומי?
כמעט. הרעיון הוא שאם אתה משלם לכולם 3,000 שקל בחודש, אתה יכול לבטל חלק מהקצבאות.
מה שאני מבטל זה את הקיומי ואת האוניברסלי.
מה זה אומר?
את הקצבאות הקיומיות.
קיומיות זה כמו נכות כללית?
שזה כמו הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה בזקנה, נכות כללית, מזונות. את זה אני חוסך.
אז מביטול קצבאות של ביטוח לאומי יש לנו 85 מיליארד. חסרים רק עוד 82 מיליארד.
כן, זה הקטע שבו אנחנו מעלים מיסים.
אני צריך לקחת 82 מיליארד מהעשירים. עשירים, אני אקרא לזה שכבת ביניים עליונה ומעלה. שזה בעיניי זה מהעשירון השמיני.
לגוטליב יש רעיון, מס ירושה. קח את כל הירושות מעל סכום מסוים, תמסה אותן כמו שעושים בהרבה מדינות, פוף, 82 מיליארד שקל.
אהבתי את הפוף. תסלחי לי שאני אומר, אבל זה נשמע לי כמו חשבון סנדלרים במקרה הטוב. אף אחד לא יודע בישראל כמה רכוש וכסף יש בכלל לאנשים, ולכן אף אחד לא יודע להעריך כמה כסף ייכנס לקופה אם נטיל מס על כל הרכוש הזה. ואפילו אם היינו יודעים, יש ויכוח ארוך מאוד אם מס ירושה הוא דבר נכון או לא, אם הוא דבר צודק או לא, ואם הוא דבר יעיל או לא. זה נכון שהוא קיים בכל מיני מדינות, אפילו ארצות הברית, אבל בדיונים שנערכו בוועדת טרכטנברג למשל, לא מעט כלכלנים הסבירו שקשה מאוד לאכוף את המס הזה, ושבכל מקרה הוא יכניס לקופה משמעותית פחות ממה שאנשים חושבים.
אז יש עוד אפשרויות, להעלות מע"מ, להעלות מס הכנסה, מס חברות. אחד המודלים למשל הוא להטיל מס אחיד על כל שקל שבן אדם מרוויח מעל ההכנסה הבסיסית. אפילו אם למשל חושבים על 40%. ככה אתה דואג שלא תיתן כסף בחינם לשרי אריסון. אתה נותן לה, אבל היא מחזירה אותו במיסים. ככה או ככה, נראה שהמס הזה יגיע מאותם אנשים.
זו בדיוק הבעיה שלי עם הרעיון הזה. אפילו אם הוא נראה מעניין בתיאוריה, לגמרי לא ברור לי מאיפה יבוא הכסף. אם תטיל לי המון מיסים על האנשים האלה, את תפגעי ברמת החיים שלהם. לא משנה אם זה בגלל שתקטיני להם את הנטו על ידי מס הכנסה, או שתהפכית המוצרים שהם קונים לעיקרים יותר על ידי מע"מ. ומה תעשי עם כל הכסף הזה? תחזיר אליהם בחזרה. לא עדיף כבר לא לקחת להם את הכסף מלכתחילה?
לי אין בעיה עקרונית עם מיסים גבוהים, אבל משהו אחר לא מסתדר לי פה. אם יש לנו כסף לחלק, בואו נשקיע אותו בשירותים חברתיים יותר טובים, בחינוך שהוא באמת בחינם, במעונות לילדים, בתחבורה ציבורית מסובסדת ובמערכת בריאות ציבורית יותר טובה. ככה אנשים פשוט יצטרכו להוציא פחות. גם פרופסור צבי אקשטיין, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל וכיום במרכז הבינתחומי בהרצליה, מסכים שיש בעיות בשוק העבודה, אבל הדרך לפתור אותן היא ממש ממש לא לחלק לאנשים כסף בחינם. אקשטיין אומר ששוק העבודה באמת שבור, אבל צריך לתקן אותו.
שוק העבודה היום מתגמל יותר ויותר אנשים עם יכולות קוגנטיביות גבוהות ועם השכלה אקדמית גבוהה, ופחות ופחות אנשים עם יכולות נמוכות, ולכן אם לא נעזור לאנשים ביכולות הנמוכות להשתחבר בשוק העבודה, אנחנו נרע את מצבם יותר ויותר, ובמיוחד את הילדים שלהם, ואנחנו נמנע מהם אופק של הצלחה, ולכן נגרום להם נזק גדול.
יפה, אז הוא בעד הכנסה בסיסית לכל בתור פתרון?
אז זהו, שלא.
יש בעיות קשות מאוד בשוק העבודה, אבל basic income יעשה אותם עוד יותר קשות וחמורות. זה יגדיל את האי שוויון, זה יפגע באוכלוסייה הענייה, זה יפגע בעיקר בילדים של האוכלוסייה הענייה.
אוקיי, אז אם זה לא, מה כן הפתרון לטעמו של אקשטיין?
להשקיע תקציבים ממשלתיים בתוכניות שיועדדו תעסוקה, הכשרות מקצועיות, להשקיע במס הכנסה שלילי, דברים כאלה.
אה, זה אנטי קליימקס.
בסופו של דבר הרעיון של הכנסה בסיסית מערער על הערכים הכי בסיסיים בחברה שלנו. אין ארוחות חינם. אתה צריך להביא תועלת כדי להתקיים. אם לא תעבוד, לא יהיה לך כסף. זה מה שעושה אותו כל כך מעניין.
מצד שני, אין ארוחות חינם. אתה צריך להביא תועלת כדי להתקיים, ואם אף אחד לא יעבוד, לא יהיה שום הכנסה בסיסית לכולם ושום כלום.
בקיצור, צריך לחכות לפינים שיסיימו עם הפיילוט שלהם. עניין של שנה ותשעה חודשים. בקטנה.
ואנחנו כמובן נהיה כאן עוד שנה ותשעה חודשים כדי לספר לכם מה נסגר עם זה.
אז כמו כל כלי התקשורת הכלכליים בעולם, הייתה לנו כוכבית ביומן על היום שבו פינלנד תסיים את הניסוי הזה ותפרסם את התוצאות שלו, כי הם לא הסכימו לפרסם כלום, ונדע האם באמת יש כאן פריצת דרך לשינוי עצום בכלכלה העולמית, לפחות של המדינות המפותחות. אבל אז קרה משהו?
הפינים החליטו לבטל את הניסוי.
בום. מה קרה, ישראל?
זה לא באמת שקרה משהו דרמטי, אבל בפינלנד יש בחירות עוד שנה, והממשלה רואה שהיא מידרדרת בסקרים, והיא מבינה שהיא צריכה לעשות איזושהי רפורמה שתטיב עם האזרחים. הביטוח הלאומי הפיני דווקא היה מרוצה כנראה מהניסוי, כי הוא ביקש להרחיב אותו, להגדיל אותו, אבל הממשלה פשוט סרבה ואמרה שהיא לא מוכנה ושהיא תחפש דרכים אחרות להעביר כסף לאזרחים.
הממשלה כרגע בפינלנד היא ימנית, היא שמאלנית, מאיזה מפלגה היא?
מפלגת מרכז, יאיר לפיד, הגרסה הפינית.
ודעת הקהל בעד הניסוי?
היא הייתה ממש בעד הניסוי שהכריזו עליו לפני שנתיים, אבל מאז דברים השתנו. האבטלה לא ירדה ורוב האנשים לא הבינו שהניסוי הזה הוא רק ל-2,000 אנשים ולא אמור להוריד את האבטלה. וככה פתאום התחילו לצאת כל מיני כותרות בעיתונים על כך שפשוט מבזבזים, מחלקים כסף חינם לאנשים. ודעת הקהל השתנתה ממש נגד הניסוי הזה, אחרי שכשהכריזו עליו הם כולם היו ממש בעדו.
אז בוא ניתן קצת רקע. בעצם לפני שנה וקצת, כשניסוי הזה התחיל, דיברנו על זה שבפינלנד יש אבטלה לא נמוכה, 8%, ושהיא לא יורדת, ושבעצם הממשלה רוצה לבדוק האם הדבר הזה יכול לעודד את המובטלים למצוא עבודה. היום המצב לא יותר טוב.
המצב לא יותר טוב, האבטלה בפינלנד עדיין גבוהה מאוד, בטח ביחס למדינות השכנות, לשוודיה, לנורווגיה, שאלה המדינות שפינלנד רוצה להשוות את עצמה אליהן. גם מבחינת השכר בפינלנד הוא אמנם עולה, אבל הוא 2,500 אירו בחודש כיום, והפרויקט הזה, בניסוי הזה, מחלקים לכל משתתף 560 אירו. וזה הרבה יחסית, ואנשים בפינלנד מתחילים לקנה, אין דרך אחרת להגדיר את זה.
אוקיי, אז השיח הציבורי שם בעצם משתנה, מי יש לנו בעיה כלכלית, בואו ננסה לפתור אותה בדרך מאוד מאוד חדשנית, יש לנו בעיה כלכלית, למה אנחנו מחלקים כסף בחינם לאנשים?
נכון, בדיוק, פתאום מבינים, רגע, זה לא בטוח שזה ייצר יותר יזמות, ולא בטוח שזה ייצור יותר עבודה, זה מה שדעת הקהל, מה שאנשים חשבו שם, שר האוצר הכריז על מין תוכנית עם שם מאוד מפוצץ שנקראת אשראי אוניברסלי. ניסו את זה בבריטניה, מה שזה אומר, פשוט לוקחים את כל הקצבאות שמשלמים בכל מדינה, ומעבירים אותה בשם מפוצץ לאזרחים.
רגע, רגע, זה במקום הבייסיק אינקאם.
זה במקום הבייסיק אינקאם, וזה פשוט תשלומי קצבאות לאנשים שצריכים קצבאות, כמו מס הכנסה שלילי, כמו נקודות זיכוי במס, כמו קצבאות ילדים, פשוט קוראים לזה אשרה אוניברסלי, נכון? זה פשוט יותר, עם קצת פחות בירוקרטיה, אבל זה לא הכנסה בסיסית לכל. זה לא כסף בחינם, וזה לא משהו חדשני.
יש בזה משהו נורא מאכזב, כאילו כשעשינו את הפרק אז אמרנו, וואו, הנה מדינה מתקדמת שלא סתם שולפת מהשרוול, אלא באמת החליטה לבדוק מה קורה. והנה אנחנו רואים שלפני שיש להם את התוצאות המלאות, הם פשוט החליטו לרדת מזה מתוך איזה מין כלכלת בחירות מוזרה. זה לא בא לעולם מתוך איזה תפיסה חברתית מתקדמת, וזה גם לא גובה בעקבות איזה שהן מסקנות כלכליות, אלא ממש בעקבות איזה אופנה או, 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 או טרנד בשיח הכלכלי העולמי, זה בא והולך.
אני חושב שזה החלק הכי מאכזב בכל מה שלמדנו בסיפור הפיני.
טוב, אנחנו היינו חיות כיס. תודה רבה ישראל פישר.
תודה רבה צליל אברהם.
אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הנושא הזה ולעדכן, ובשבוע הבא חלומות גדרה, שאול מחליט.
וואה.
מה אתה מאמר?
קונה.
סבבה. לא מגלה. תודה רבה לכם שהזנתם. אפשר לשמוע את כל הפודקאסטים שלנו בכל אפליקציית פודקאסטים ובאתר כאן ובאפליקציית כאן עודי. נתראה שבוע הבא. ביי ביי.